היות והיום ט"ו בשבט, אז נעסוק קצת בענייני דיומא. אם נשאר זמן, אז נחזור לנושא שלנו. אין לט"ו בשבט מקור בתורה. במשנה, בתחילת מסכת ראש השנה, כתוב ארבע ראשי שנים, ואחד מהם זה לפי בית הלל 15 בשבט, שזה ראש השנה לאילן. אבל לא כתוב שזה יום מיוחד או יום טוב. דינו של ראש השנה לאילן לעניין תרומות ומעשרות, יש אומרים גם לעניין שביעית, זאת אומרת פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט הם שייכים לשנה הקודמת, פירות שחנתו אחרי ט"ו בשבט הם שייכים לשנה הבאה. השנה, שזה סיום שאנחנו אחרי שנה השביעית, אז יש דעות שאומרים שכל הפירות שחנתו, שעדיין חנתו, כן, חונתים, עד היום, עד הלילה הזה, יש להם דין של שביעית. אבל רוב הפוסקים לא פוסקים כך, ואומרים שעניין שביעית, ראש השנה זה אחד בתשרי, והפירות שחונתים עכשיו, זאת אומרת שחנתו מ-1 בתשרי, הם כבר לא, אין להם דיני שביעית. מה שחנת בשנה השביעית לפני ראש השנה, וגדל אחר כך, הוא עדיין כמובן קדוש בקדושת שביעית. לעניין תרומות ומעשרות, אתרוג שלקטו אותו, כי אתרוג הולך אחר לכיתה, אתרוג שלקטו אותו לפני 3 שעות, כלומר בזמן בי"ד בשבט, אז דינו שייך לשנה הקודמת, ובמקרה שלנו, אם לא נפסוק ללמוד הפוסקים ששביעית נמשכת עד ט"ו בשבט, אז אין כל כך נפקא מינה, אבל בשנה הבאה אי אפשר לעשר משנה לחברתה. אז אתרוג שלקטו אותו עד ט"ו בשבט דינו לשנה הקודמת, לקטו אותו מכניסת ט"ו בשבט ומעלה, הוא שייך לשנה הבאה. אתרוג שאר פירות שחנתו לפני ראש השנה, אז לפני ט"ו בשבט, אז הם שייכים לשנה הקודמת, ושחנתו אחרי ט"ו בשבט שייכים לשנה הבאה. מה זה חנתו? יש בזה קצת דעות. יש דעה שאומרת שהפרח שממנו אחר כך גדל הפרי, אז אם הפרח כבר שלם ככה פרח, אז זה חנתה. יש דעה שהתחלת גידול הפרי זה חנתה. על כל פנים, ראש השנה לאילן קובע את הכנתה. זה דיני ראש השנה לאילנות. האם זה קצת יום טוב? לא נזכר בגמרא. הראשונים מזכירים שאותו בשבט לא אומרים בו תחנון. למה לא אומרים בו תחנון? כי כמו שאר ראשי שנים, כל ראשי שנים, 4 ראשי שנים, לא אומרים, 3 מהם לא אומרים תחנון כי זה ראש חודש, כן, אחד בניסן, אחד בתשרי וכדומה, אז אותו דבר גם ט"ו בשבט שהוא ראש השנה, דומה לשאר ראשי שנים, גם אמנם שזה באמצע החודש, לא אומרים בו תחנות. יותר מזה, הראשונים אין, שזה איזה יום טוב או משהו מיוחד, שעושים תיקון ט"ו בשבט, מין דבר כזה, ויושבים ואוכלים פירות, זה מנהג של אחרונים. ויש בזה אולי בחינה של חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חז"ל אומרים ככה, שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, או מעינה של תורה. למה באמת? למה דברי סופרים יותר חביבים? כי דברי סופרים זה תוספת על מה שהתורה אמרה. ואם אנחנו באים ומוסיפים, זאת אומרת שאנחנו כל כך שמחים בתורה, ובעבודת השם, ורוצים עוד קשר ועוד שייכות, ועושים עוד, מוסיפים, כמובן כתקנות חכמים, אסור להוסיף על דבר על התורה בעצמה, יש איסור בל תוסיף, אנחנו לא אומרים שזה דאורייתא, זה דרבנן, אבל מכיוון שמותר לנו להוסיף מדברי חכמים תקנות ומנהגים, הם חביבים מאוד, כי הם תוספת, תוספת. כמו שהמפרשים, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, כיוון שקיבלו מצווה נוספת של קריאת המגילה, זה סימן לקבלת התורה מחדש. אם מוסיפים עוד אפילו דבר, סימן שמקבלים את כל התורה כולה, ועד אפילו מוסיפים. אז זה המיוחד של ט"ו בשבט, דווקא בגלל שהוא לא דאורייתא, ולא דרבנן כל כך, ורק מנהג מיוחד, אז הוא עוד יותר דברי סופרים. שכמעט לא כתוב, זה מבחינה של תורה שבעל פה, שכבר עדיין אין עליה בכתובים הכלל. אז יש בה חביבות מיוחדת. מה העניינו באמת של ט"ו בשבט? מה המקום לחגוג או להודות, לעשות מסיבה כזאת של ט"ו בשבט על הפירות? ט"ו בשבט שונה ממש מכל הימים הטובים שאנחנו נוהגים. יש ימים טובים דאורייתא, לזכר ליציאת מצרים. פסח, שבועות, סוכות, זכר ליציאת מצרים. יש ימים טובים לרבנן, חנוכה ופורים, זה זכר לניסים שנעשו באותם ימים, בחנוכה ובפורים. ט"ו בשבט זה לא זכר לשום דבר שבעבר. זה חג עכשווי, יום. את המצב הזה עכשווי, מתחילה כאילו שנת גידול חדשה של האילנות. לפעמים הסדר הוא שאדם מודה על מה שכבר קיבל. הפירות גדלו, הושלמו, אז יש מצוות ביקורים. החל מחג השבועות, יש מצווה להביא ביקורים, להודות לריבונו של עולם על כל הפירות שגדלו בארץ ישראל, ומצווה גדולה, שמחה באופן מיוחד, וההודעה היא על כל ההיסטוריה, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גר שם מתי מעט, כל שנה ושנה כשהפירות גדלים, מביאים משיבת המינים מירושלים, ומודים לריבונו של עולם על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא הטיב לנו מההתחלה. ט"ו בשבט, עוד אין פירות, עוד לא צמח שום דבר, עומד לצמוח, מקווים שיצמח. זה לא בטוח. אנחנו מאמינים. כלומר, זה מין יום כזה שחגיגה, מין ביטוי, כשהם חוגגים את היום הזה, באכילת פירות ארץ ישראל, לדבר בשבחה של ארץ ישראל, זה מין ביטוי כזה שאנחנו בוטחים בריבונו של עולם, שהוא יחדש עלינו את הצמיחה של האילנות, ויהיו פירות טובים, ונוכל ליהנות מהם. לעניינו של ט"ו בשבט, זאת אומרת יום של התחדשות, התחדשות האילנות. יש עוד משהו מיוחד בט"ו בשבט. כל החגים הם על ניסים על טבעים שהיו. יציאת מצרים, חנוכה, פורים לא ממש נס על טבעי, באמת פורים זה משהו מיוחד, אבל קרה משהו שראו את ההשגחה האלוקית בתוך המציאות. הכל מתגלגל באופן מיוחד כזה, בולט לעין שרואים את יד השם. בתוך הטבע, אבל רואים את יד השם. וחג ט"ו בשבט, זה משהו הרגיל, הנורמלי, הסדר החיים הנורמלי. אנחנו מודים לריבונו של עולם על הארץ הטובה, על הפירות שהקדוש ברוך הוא נותן בארץ הזאת. בעצם מין הכרה שהטבע הוא מונהג על ידי ריבונו של עולם. למרות שלא היה שום דבר, שאין שום דבר בולט שמראה את הדבר הזה, אבל הכרת עומק האמונה שהטבע זה גם כן בריאה אלוקית. לא רק הניסים בריאה אלוקית, אלא כל המציאות היא בריאה אלוקית. זאת אומרת, יש איזה משהו מיוחד, זה איזה ייחוד מיוחד לט"ו בשבט, שהוא עצם הטבע אלוקי. בספר קדושת לוי, בהרשעת בשלח, הוא שואל, מדוע כשבאו להילחם בעמלק, לא אמר משה, כמו שהוא אמר כמה ימים לפני כן, בשביעי של פסח, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. עברו כמה ימים, לא הרבה זמן, זה לפני מתן תורה, כמה שבועות, בא עמלק להילחם בישראל. היה צריך להיות הסדר כמו שהיה עד עכשיו, שמשה אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. פתאום משה רבינו אומר, צא ילחם בעמלק, אומר ליהושע, צא ילחם בעמלק, לעשות מלחמה רגילה. שואל הקדושה שהלוי למה, והוא אומר כך, עמלק, הם לא הודו שהטבע מונהג על ידי ריבונו של עולם. הם כבר אמרו, טוב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכול לפעמים לעשות משהו שינוי בטבע, אבל הוא לא יכול, הוא לא שולט על הטבע. זה מה שהוא עושה שינויים, זה לפעמים מתפרצויות חריגות, אבל לא סדר קבוע של שליטה על הטבע. בזה הייתה כפירתם של העמלק. אמרו, הטבע הולך כמנהגו. ריבונו של עולם לא יכול לשנות את סדר הטבע הקבוע. לכן, להילחם בעמלק על ידי ניסים, זה לא היה מראה להם שיש ריבונו של עולם, כי הם מסכימים שיש, אבל הם אומרים שהוא לפעמים יכול לעשות איזה הפתעות, אבל לא שליטה מלאה. צריך להראות להם שגם בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הטבע בעצמו. תעשו מלחמה טבעית, אומר הקדושת לוי, לוי יצחק מברדיצ'ב, ולהראות להם שהניצחון הטבעי זה בעזרת השם. ובזה יכירו את הגדולה האלוקית, שמנהיגה גם את הטבע. זה עניינו של היום הזה, יום ט"ו בשבט, חג של הטבע. להודעה לריבונו של עולם על סדרי הטבע שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו כל שנה ושנה את צמיחת האילנות. אז כמובן יש להרגות בדיבור על ערכה של ארץ, על טובה של ארץ ישראל. הטור אומר בסימן ריש חט, באור החיים סימן ריש חט, הטור אומר שלא נכון בברכת מעין שלוש להגיד נאכל מפריה ונשבע מטובה, כי אין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים המצוות התלויות בה. כלומר, כל המעלה של ארץ ישראל זה בגלל הקדושה, המצוות שיש בה, אבל לא נאכל מפריה, לא באנו לארץ הזאת כדי לאכול מפריה ולשבע מטובה. כך אומר הטור, הבח, בית חדש, הוא אומר לא, לא מסכים. קדושת הארץ, הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, הוא אומר. נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כלומר, הפירות של ארץ ישראל מושפעים מקדושת השכינה. על כן, נכון לומר בברכת מעין שלוש על הפירות, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. לא צריך נגיד נשבע מטובך, נשבע מטובה של הארץ. למה? כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה, ונשבע מטובה. זה לשון הבית חדש על הטור. זאת אומרת, הפירות של הארץ יש בהם קדושת שכינה. זה מעין מה שאומר ספר חסד לאברהם, שאולי הזכרנו את זה כבר, שהוא שואל מדוע המן לא ירד בארץ ישראל. כשמה הוא לארץ ישראל, פסק המן. המן ירד רק במדבר. עד רבה, מגיעים למקום כל כך קדוש. אם יורד מן במדבר שאין בו קדושה, אז בוודאי שבאים לארץ ישראל, צריך היה שהמן ירד מן השמיים. ארץ עליונה, ארץ שקשורה עם השגחה אלוקית, המיימית. אז למה לא מפסיק המן לרדת? אומר החסד אברהם, הוא היה אבי או סבא של הסבא של החידה. הוא היה החסד אברהם, הוא גר בחברון. יש שם סיפורים שנעשה לו שם, מפתים שם, הוא נכנס למערת המכפלה לפני ולפנים. היה אדם גדול, מקובל גדול. אז הוא אומר, כשבמדבר הארץ היא ארץ טמאה. לא רק נחשים ועקרבים גשמיים יש שם, אלא גם נחשים ועקרבים רוחניים. ארץ שיש בה טומאה ואין בה שום קדושה. ולכן הפירות שלה, מה שיש במדבר, אם היה משהו יכול לגדול במדבר, זה לא, הם לא יכולים לקבל קדושה. אבל בארץ ישראל, שהארץ היא קדושה, והפירות יכולים לקבל קדושה, אין צורך שירד המן. כי הפירות של ארץ ישראל, הם מדרגה של קדושה עוד יותר מאשר מה שיש המעלה של המן. אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, כאן נקרא איזו התבוננות. המן ירד מהשמיים, המן היה אוכל מופשט. לא היה בו, מי שראה את המן, ראה משהו דק מחוספס. לא ראו את הצד האוכל שבדבר. הוא היה מזין, היה טעים, אפשר היה לעשות מזה כל המתנים שבעולם, אבל המראה שלו היה משהו שקוף כזה, לא לבן, לא אוכל, ממשי. וזה אומרת הגמרא, שזה ישראל רצו אוכל אחר, אוכל ממש, כי אם אדם לא רואה את האוכל, אז זה חסר לו בסביעה. העיוור, שאיננו יכול לראות את האוכל, הוא חסר לו. לכן צריך לאכול ביום ולא בלילה כשאין אור, בשעת החשיכה, כי אין צובע כשאין לא רואים. זאת אומרת, המן היה משהו, אוכל מופשט, רוחני כזה, כמו כדורים. כדורים שיש בהם ויטמינים, כי אפשר לאכול כדור קטן ולהיות צבע, ועוד כדור ואין את הנאה של הליסה, של הטעם, של האכילה. אולי גם היה הנאה של הטעם, כמו שחזל אומרים לנו, שאפשר היה לעשות מזה כל דבר, לתחון ולעשות, התורה אומרת, או בשביל להיבשל, וכל המתאמים לא כולם, חוץ מאשר זכרנו את הבצלים והשומים, שזה מזיק לנשים מעוברות, אז לא היה בזה, בטעם הזה של הדברים הללו, של החריפים. אבל שאר הדברים היה, אבל לא היה, נראה, זה היה משהו רוחני. זה היה באמת מזכך את ישראל, כשאכלו את המן, היה מזכך את ישראל. באים לארץ ישראל, אפשר לאכול פירות ממשיים, אוכל ממשי, והוא קדוש. כלומר, עניינה של ארץ ישראל, זה לקדש את המציאות. במדבר היינו מופשטים מהמציאות, חיינו חיים רוחניים, חיים של מעין עולם הבא, לא חיים ממשות, בלי עבודה, בלי עמל, בלי קשר עם סדר החיים הרגיל, הכל היה ניסי, שימתך לא בלטה מעליך, רגלך לא בצקע, לא בסדר הטבעי. ועניינו, עניינם של ישראל, זה לקדש את החיים, לעסוק במלאכה, בקדושה, לאכול בקדושה, לחיות חיים ממשיים מקודשים. זה עניינה של ארץ ישראל. לא מופשט, מנותק, אלא מתוך המציאות. זה אומר החסד לאברהם, כלומר הוא אומר שהפירות של ארץ ישראל, יש בהם השראת השכינה הקדושה, מה שהיה ראוי להיות על המן. אני אגיד לכם עוד שני דברים ששמעתי מפי הרב צבי יהודה בענייני ארץ ישראל. בהמשך למה שעכשיו הזכרנו, אז הוא היה אומר, הארץ, שבחה של הארץ, ארץ זבת חלב ודבש. חלב, חז"ל אומרים לנו שהדם נעקר ונעשה חלב. כלומר, החלב זה מהדם שנמצא בגוף, גם אישה שמניקה, בהמה שמניקה, זה אדם דם שמתהפך ונעשה חלב. דם הוא אסור באכילה. וחלב מותר. כלומר, מעלתה של ארץ ישראל, כאילו התורה מלמדת, מרמזת לנו כאן, ארץ זבת חלב, להגיד לנו שהארץ מהפכת את האסור למותר, היא מרוממת, היא מזככת. לא. דבש גם כן. דבש, אמנם בעצם דבש הכוונה דבש תמרים. ארץ זבת חלב ודבש הכוונה דבש תמרים, תמרים משבעת המינים. אבל דבש גם זה מצלצל לנו בשם של דבש דבורים. בדרך כלל אנחנו קוראים לדבש דבש דבורים. לדבש דברים כבר לא קוראים כל כך דבש. אף על פי שזה מה שהתורה קוראת. דבש דבורים הוא חידוש של התורה שהוא מותר. כי יש לנו כלל שכל היוצא מן התמה, תמה. כלומר, אסור לאכול דברים שיוצאים מן התמה. אם חמור יוליד עז עם סימני טהרה שוסע שסע ומפריס פרסה ומעלה גרה, יש כל הסימני טהרה, אבל נולד מהחמור. אז זה שאלה תיאורטית, אבל היום אפשר לעשות הפריה מלאכותית, אולי ניתן הדבר לעשות שהרחם יראה כאילו בית גידול, מה שיש בתוכו. על כל פנים, זה לפעמים, אולי היו דברים כאלה, חריגים כאלה, היוצא מן התמה תמה. דבש יוצא מן הדבורים טהור. חידוש של התורה. הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, יש כאן צלצול, שהארץ כוח המהפך, את האיסור לאתר, זאת אומרת, יש לה כוח לקדש, לרומם, לזכך, לשנות את המציאות ולרומם את המציאות. היה עוד דבר, היה אומר, מורנו הרב צבי יהודה, בשירים של הרב במוצאי שבת, שאנחנו היינו, כשהיינו נמצאים בביתו של הרב צבי יהודה, אז היו שרים את השירים של מוצאי שבת, אלא במלכה, ושם היה המשפט, ארץ תעני וענבי. ארץ ישראל, ארץ תעני וענבי. היה אומר שהתעינה והענבים, כל אחד יש בו את הייחוד המיוחד שלו. תעינה זה פרי שגדל כל אחד לעצמו. תעינה יכולה להיות בבוקר, לא בשלה, ואחרי שעתיים בשלה. ואי אפשר לעשות כתיף של כל העץ ביחד בבת אחת. זה אפשר לעשות בענבים, זה אפשר לעשות ברוב העצים. אבל תאנים זה לא ככה. תאנים, כל תאנה היא גודלת בפני עצמה. מי שבשלה בבוקר, כזאת שבשלה בצהריים, כזאת שבשלה בערב. הבישול של הפירות הוא לכל אחד לעצמו. הענבים, יש בהם מצד אחר, צד כללי. מה הצד, יש לנו דין, שאם שניים שותים יין, ומביאים יין חדש לשולחן, מברכים הטוב והמיטיב. אם אחד שותה לבד יין, ומביא עוד יין לשולחן, הוא לא יברך הטוב והמיטיב. טוב והמיטיב מברכים רק שהברכה היא לשניים לפחות, לרבים. מיעוט רבים שניים. יכול גם אם יורדים גשמים על שתי שדות, ושל אנשים שחיכו לגשמים, אז אומרים, אפשר אומרים הטוב והמיטיב, בעלי השדות, כיוון שהברכה ניתנת לשניים. כן, היין הוא כאילו מראה את הצד הכללי החיבורי. הארץ הזאת, יש לה מעלות של הכלל והפרט גם יחד. כל אחד הוא חלק מכלל ישראל. הוא לא מציאות נפרדת בפני עצמו. כל אדם הוא חלק מכלל ישראל, זה המעלה שלו. שהוא לא אדם נפרד, בודד, מנותק, אלא חלק מכל האומה כולה. ומצד שני, כל אחד יש לו את הייחוד המיוחד שלו. אף על פי שכולנו שייכים לאומה אחת, כל אחד מיוחד. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. לכל אחד יש את התכונה המיוחדת שלו, את האישיות המיוחדת שלו, את האופי המיוחד שלו. אין שני אנשים בעולם דומים. כלומר, יש דמיון מה, אבל לא דמיון אבסולוטי. כשם שטביעת האצבעות היא שונה בין אחד לשני, ואחד לכמה וכמה מיליארדים, אז יש אולי קושי לזהות את ההבדל בטביעת האצבעות, וכן האוזניים, שכל אדם יש לו אוזניים מיוחדות. ואחד, וזה אחד הדברים שהכי מיוחדים, שאפשר דרכם לזהות בני אדם בביטחון מלא, שזהו זה ולא אחר, וכך זיהו את הצורר, יימח שמו וזכרו, שנידון כאן בארץ ישראל, הרגו אותו, איכמן יימח שמו וזכרו. איך זיהו אותו? על ידי האוזניים. היה תמונות של אוזניים שלו, כי אחרת, כי הוא עשה שינויים, ותפסו אותו, זה היה הזיהוי המוחלט. כלומר, כל אחד יש את העברים, העבר המיוחד שלו, הצורה המיוחדת שלו, ובוודאי שאותו דבר באופן רוחני, שלכל אדם ואדם יש את האישיות המיוחדת שלו. הוא לא, אין לו כפיל בכל העולם כולו. הוא נברא עם תפקיד מיוחד. כמו שאתה תעבוד את השם, אף אחד לא יעבוד את השם כמו שאתה תעבוד את השם. כי לאף אחד אין אופי כזה המורכב ממידות שונות, מתכונות שונות, מיכולות שונות, מכוחות פיזיים שונים. ההרכבה המיוחדת של כל אחד ואחד היא הרכבה חד פעמית בכל המציאות. כל אחד, אין אחר שיכול למלות את מקומו. הוא צריך בעצמו למלות את הייעוד המיוחד שלו. ארץ ישראל, ארץ כללית, יש בה את הצד המעלה של הכלל ואת הצד המיוחד של הפרט. כל אחד נברא בצלם אלוקים. כל אחד עניינו לעבוד עם המדרגה המיוחדת שלו. זה קצת מתקשר עם מה שאנחנו לומדים עכשיו במסילת ישרים. במידת הנקיות, אנחנו עוד מעט נגיע, נדבר על נקיות מקנאה, שזה מידה מאוד קשה, מידת הקנאה, למקנה בשני. אמנם אמרו חכמים שלפעמים אפשר להוציא מקנאה דבר טוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל ובסך הכל לא כל כך טוב שאדם בגלל שהוא מקנה בשני הוא לומד והוא מרבה חוכמה כי הוא רואה את זה, הוא רואה שהשני מצליח, הוא רוצה לעבור אותו ולהצליח יותר ממנו. לא צריכים ללמוד תורה בגלל זה, צריך לרבות חוכמה מצד אהבת החוכמה בעצמה, לא מצד הרצון להתבלט. קינה באופן כללי היא מידה קשה, מידה רעה, ואדם סובל מהמידה הזאת מאוד מאוד, אדם שיש בו המידה הזאת של הקנאה, שהוא כל הזמן משווה את עצמו לאחרים, ומצער את עצמו שאחרים יותר מוצלחים ממנו. יש אנשים שיש להם טבע של קנאה, שהם יכולים להיות טובים ב-99%, ובאחוז מסוים אחד יותר טוב מהם. וזה לא נותן להם מנוחת נפש, והם לא יכולים, חייהם אינם חיים, בלי להסתכל על הכלל שבדרך כלל אתה מצליח, ב-99 דברים אתה מצליח, מידת הקנאה היא מידה שמתעלמת מעומק האמונה ומעומק ההשגחה. שלכל אדם באדם יש תפקיד מיוחד לעצמו, והוא לא צריך לקנא באחרים, זה כי לא תפקידו להיות מה שאחר, תפקידו להיות מה שהוא. אם הוא רואה אצל אחר שהוא מתאמץ ומתייגע, והוא שואל את עצמו למה אני לא מתייגע, הוא רוצה ללמוד ממנו, לא בתור מקנא, אלא בתור זרז, הוא חושב שגם הוא יכול ללמוד טוב, למה לא? זה ודאי, יכול ללמוד מאחרים, יכול לקבל, להשתמש בדוגמה מאחרים, אבל לא בתור מקנה. והמידה הזאת, אדם צריך להתרחק ממנה מרחק גדול, ואז חייו משתנים לטובה. הוא לא משווה, אי אפשר גם להשוות. כי אומרים שאם היו נותנים אומרים לכל אחד תזרוק את כל החסרונות שלך, בחבילה, תארוז אותם בחבילה, תשים אותם ברמה, כולם ישימו את כל החבילות, כל אחד חבילות החסרונות שלו ברמה, ואחר כך כל אחד יכול לקחת מהרמה חבילה איזה שהוא רוצה לבחור, כל אחד יבחור את החבילה שלו. כשהוא יראה את זה של אחרים, כל אחד יש לו את היחידיות שלו, צריך לעבוד על זה. כמובן הקנאה היא קשורה במידת הגאווה, שאם אדם גאה ורוצה להתבלט, אז הוא מקנא כשהוא רואה שאחרים מתבלטים ומצליחים יותר ממנו. אז אלה שתי תכונות שהן קשורות אחת בשנייה. אדם צריך להשתחרר מההשוואה בינו לבין אחרים. ואם אנחנו נסתכל לעומק הדברים, אדם צריך לדעת שריבונו של עולם עשה סדר בעולם. לכל אחד את התפקיד שלו. יכול להיות שגם יש גלגולים. פעם הוא מתגלגל בתור כזה, פעם מתגלגל בתור כזה. הוא צריך למלות הרבה תפקידים במשך הדורות, והפעם יש לו התפקיד הזה. הסך הכל הכללי, הוא מעלה את כל התפקידים. ויש לו את כל המעלות. אבל כל פעם הוא צריך להתמודד עם איזה מציאות חיים מיוחדת. אבל גם אפילו בלי לחשוב כל כך רחוק על דורות קודמים ודורות עתידיים, עצם המציאות, אדם, כל אדם צריך לראות איך הוא ממצא את הכוחות שיש לו כמו שיש לו, וכשהוא יתבונן בזה היטב, הוא יראה שעבודתו היא עבודה מיוחדת. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן למישהו, נגיד, הרבה כישרונות, וקל לו ללמוד, ולאחר אין כל כך כישרונות וקשה לו ללמוד, והוא לא יכול להגיע למה שהראשון, הקודם, האחר, מגיע. אבל מצד שני, דווקא מתוך הקושי הוא מתאמץ ומתייגע שאחר לא כל כך מתייגע. וזה דיבוק יותר בריבונו של עולם ממה שהשני. כי הקשר עם ריבונו של עולם הוא לא על ידי הכישרונות הטבעיים שיש לו. אלא על ידי המאמצים, ודווקא יכול להיות שאלה שיותר קשה להם, הם יותר מתאמצים. ויותר קרובים אל השם, מצד ההתאמצות שלהם, לפומצר האגרה. כלומר, לכל דבר יש את המיוחדות שלו. אם אדם יחנך את עצמו, להגיד, אני צריך להיות שמח וחלקי, אני, כמו שריבונו של עולם ברא אותי, זה הכי טוב שהוא ברא. ואני צריך להיות מאוד מאוד מרוצה, כמו שהוא ברא. ורק פשוט למצות את הכוחות שלי, ולראות איך אני משתמש בכל מלוא הכוחות לטובה ולברכה. אם אדם ככה חי, חייו משתנים לטובה. הוא מרגיש, לא, כל הזמן משווה את עצמו, כל הזמן מתחרה עם אחרים, ומי שמתחרה אין לדבר סוף. משיג את אלה, רוצה להשיג את אלה, ואין לדבר סוף. אי אפשר להגיע להצלחה בלתי מוגבלת. תמיד יש גבולות. זה גם לא, וזה גם כמובן, כמו שאמרתי, לא נכון. צריך אדם להיות שמח בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ולמצות אותם. אם אדם ממצא את כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא יקבל עוד. כל עוד שהוא לא עושה את כל מה שהוא יכול, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תשתמש בהתחלה בכל מה שנתתי לך. תשתמש עד הקצה האחרון, תקבל עוד מתנה. וזה רואים במוכח, שמי שבאמת משתדל ומתייגע, זה כבר קרה, אנשים עם כישרונות לא גדולים, אבל התייגות עצומה עצומה, פתאום הכישרונות שלו נפתחו. הראש נפתח, והתרחבו הכישרונות. לפום צרה אגרה ולפום השתדלות, מה עשיית הדשמיה? לא להשוות עם אחרים. אנחנו מחוברים כולנו ביחד, מצד נוסף, כי כל אחד הוא לא נפרד. המעלות של אחרים זה מעלות שלי, והמעלות שלי זה מעלות של אחרים. כי כל אחד יש לו את התפקיד שלו, ומיני ומיני, התכנס אליי. זה מעלתה של ארץ ישראל. וכיוון שאנחנו מדברים עכשיו על מעלת ארץ ישראל, אומר הספר החרדים, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה תדירה, היא לא פוסקת. אדם גר בארץ ישראל כל הזמן מקיים מצווה. 24 שעות ביממה. כל השבוע, כל השנה. והדין הוא שצריך לקיים מצווה בשמחה. אז זאת אומרת, וכיוון שאדם הזה, אדם נמצא בקיום מצווה תדירית, הוא חייב לשמח כל היום. לא להפסיק לשמח. כל הזמן לשמח בקיום מצוות ישיבת ארץ ישראל. זה אומר ספר החרדים. ידוע שעיקר שכר המצווה על השמחה הגדולה בה, כי דכתיב תחת אשר לבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אם כן, צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצווה התדירה, באהבתו אותה. זה אומר ספר החרדים. ספר החרדים הוא היה בתקופה של אריזל. והוא כתב ספר, ספר החרדים זה ספר שיש בו את כל המצוות, כל תרי"ג מצוות, לפי הסדר של האיברים בגוף. מצוות שבפה, מצוות שבאוזניים, לשמוע, לדברי תורה, מאף, יש מצוות דאורייתא, יש ענפים שהם דרבנן, ולפי כל, כך הוא סידר את סדר, סדר קיום המצוות. ובתוך זה הוא עוסק במצוות יישוב ארץ ישראל. טוב, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו שנה של גידול פירות, ובעיקר אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יוריד גשמי ברכה, וברכה שיהיה לנו גם התחדשות של ממשלה טובה, בעזרת השם.